טוב, אנחנו בפרשת בהעלותך, אבל למען האמת והישרות, אני רוצה לגלות גילוי דעת שהדברים יהיו המשך ישיר לסוגיה החשובה, הכאובה והאמיתית שעסקנו בה בשבוע שעבר בענייני עבודת השם. אבל צריך לדעת שבין שבוע לשבוע זה לא המשך רציף, כי היה לנו פה משהו מאוד מיוחד באמצע. כפי שמעניין אותנו קדוש השם מכובד, הריב על הקדוש, שקבלת שבת לא מתחילה ביום שישי אחר הצהריים, אלא היא מתחילה מתי? מתי היא מתחילה? ביום רביעי בבוקר. כשאמרנו אתמול, היום יום רביעי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבא לנו טובה. ושאמרנו היום בבוקר עם החיוך, שמסתכלים עליהם, מה אתה מחייך, שיר של יום, כן? עם החיוך הקבוע של חמישי בבוקר, היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך לנו תוספת רוח, בית משהו שצריך לחייך בשביל, תוספת רוח, מהשבת הבאה לנו טובה. ושנאמר מחר בבוקר, היום יום השישי בשבת, זה בכלל כבר מבחינת סטיקלייט לגמרי, כן? כי אז מכוונים לקבל לנו מה? תוספת נשמה. וכל זה הכנה כזה שנזכה להגיד בשבת אחר הצהריים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, שנאמר, Didi da 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 da
Ba 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 ba
ni na 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 ya ba ba ya ba 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 ya ya na 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 ya ba ba ya ba 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 ni na 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 כאמור, הדברים הם המשך למה שהיה בשבוע שעבר, אבל עומדים גם בפני עצמם. אז מי שלא שמע את השיעור על עבודת הלווים ודגש על בני גרשון, מוזמן לשמוע משבוע שעבר. אבל הדברים גם יציבים בפני עצמם, ונעסוק היום באחת הפרשיות המופלאות בתורה. אני לא מחלק ציונים, אבל לכאורה התורה היא מאוד ברורה. את התורה אנחנו מקבלים מלמעלה, ואנחנו מבצעים ומיישמים מלמטה. אבל היום נעסוק בפרשייה בתורה, שמה לעשות? היא צמחה. מלמטה, היא לא באה מלמעלה. ורק בעקבות הצמיחה מלמטה, הגיעה מלמעלה פרשת פסח שני, מקור א', פרשתנו פרק ת', פסוקים א' י' ד'. וידבר אדוני אל משה בדבר סיני בשנה שבצאת מצרים בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב-14 יום בחודש הראשון הזה, בחודש הזה בין הארבעים, תעשו אותו, וכולי וכולי. ויעשו את הפסח בראשון המעשה וכו' וכו'. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יאכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ויאמרו, ויאמרו אנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן אדם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר למשה, עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לכם. פרשה פתוחה. וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל איש איש, כי יתמך הולך וחולה, או בדרך רחוקה, ואז הפסח לאדוני בחודש השני, ב-14 יום, בין ארבעים יעשו אותו, על מצות ומורים יאכלו, וכולי וכולי. המון שאלות. הרבה שאלות מתעוררות רק מקומת הפשט של הכתובים, אני אמנה את חלקם, אחרי זה גם נראה מקומת הדרש. לכאורה, השאלה של אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? מה זה? מה זה? הרי הם בעצמם עונים על השאלה. מה הם אומרים? הם אומרים שהם היו טמאים לנפש אדם, אז מה אתה רוצה? טומאים. אז מה השאלה בכלל? או שהיו רחוקים. אז זה הסיבה שהם נגרעו מלעשות את עבודת קורבן הפסח. אז מה השאלה בכלל? ככה אומר אור החיים, כאילו, התשובה בגוף השאלה. הרי באותו זמן שהם באו למשה רבנו, לא היה פסח שני. למה הדבר דומה? למי שנולד אחרי הפסח ויגיד, אני רוצה קורבן פסח, כי לא היה לי... חביבי, מה אתה רוצה? אתה נולדת אחרי קורבן הפסח, מה העניין? או לגר שיתגאה אחרי ראש השנה, יבוא לבית דין, אבל אני רוצה שהרב רם יתקע לי שוב פעם. מה זה שוב פעם? אתה התגיירת באלף חשבן, פספסת את, כן, את התקיעות עם האנטילופה וחבר יירות האוהל, פספסת, מה לעשות? הרי ברור שמישהו יגיד לרב, לא, חנוכה, אני בסוכות, אני הייתי במילואים, אז עכשיו אני אשב שבוע בסוכה, יסתכלו עליו, חביבי, שיבוש, דעה וכו', כאילו מה קורה? אז למה בני ישראל באים למשה רבנו בטענה של למה ניגרע, קיימלן, אם עבר זמנו, ממה היא נפשך? בטל קורבנו, כפשו אותו. והקושייה עוד יותר מתחזקת, שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה שלהם. ומייצר לנו מצווה חדשה לגמרי, פסח שני. זה 3 או 4 מצוות ספר החינוך. כלומר, זה 3 מצוות כפר מתרי"ג מצוות, רק פסח שני. והוא נותן את האפשרות לעשות מה שנקרא מקצה שיפורים כעבור חודש. שאלה נוספת, מה פשר האמירה? עמדו. עמדו ואשמע, נדון בזה גם. הרי מי אמר שהשם יאמר לו? וייתן לכם תשובה. מה, אני לוחץ על הכפתור והוא עונה לי ישר? מה זה כספומט? אני מחליף ומוציא? ולמה הוא אומר למשה רבנו? עמדו. כשאנחנו מעיינים ברש"י במקור ב' יש שאלה נוספת. אומר רש"י בחודש הראשון, פה הוא עוסק בפסוקים עוד שלפני פסח שני. אלא יש פה תיאור שאיך בני ישראל עשו את הפסח לראשונה במדבר, לא פסח מצרים, זה פסח דורות הראשון. בחודש הראשון, פרשה שבראש הספר, הספר מתחיל באחד החודש השני, באלף אייר. פה פרק ת' זה י' ניסן. שואל רש"י, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר. אז למה עכשיו יש פרשה שהיא קודמה? לא? למדת של סדר מוקדם מאוחר בתורה. ואני שואל את השאלה, ולמה לא פתח בזו? אומר רש"י, מפני שהוא גנותן של ישראל. פדיחות, פדיחות. שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו לפסח זה בלבד. תשתיק את הפרשה, עזוב, עזוב. אל תפרסם שפדיחות, הם עשו רק בכל... אנחנו אומרים, מי שמפספס פסח חייב קראת, והם עשו, אל תגלה, רק פסח אחד בכל 40 שנה במדבר. ונשאלת השאלה, מה העניין גנותן של ישראל, שעשו רק פסח אחד בלבד, במדבר לפרשיית פסח שני? ואני מדגיש, אין ביניהם פרשה פתוחה, כלומר, זה קשור, רבי עתליה. על דרך החסידות, דיברנו פה עכשיו גם פשט וגם דרש, אז גם על דרך החסידות, הרבי מאוסטרובצה שואל שלוש שאלות. הרי למה הם נטמעו על פי הגמרא בסוכת דף קפה? הם היו נושאי ארונו של יוסף. יוסף הוא... הוא בנוני לא, הוא צדיק. קיים עלן שצדיקים לא מתאמים, לא מתאמים. פשט. אז למה נושא ארונו של יוסף? למה הם נדחים? צחקו, צחקו, חכו. שאלה שנייה. הם ביקשו להקריב, בשביל שאלה ברמת הפשט, הם ביקשו להקריב במועדו בתוך בני ישראל. מה התשובה של השם? לא במועדו. עוד חודש, נכון? הם רצים כולם, עזוב. אתה תישאר אחרי שכל החולים הביתה, ואז תשלים. זה לא במועדו. שאלה שלישית, ואולי שאלה יותר קשה, היא לא על מה שכתוב בפשט, אלא על מה שלא כתוב. ומה לא כתוב? למה לא כתוב? והיא כעבור חודש, ויעשו את נבש אדם את הפסח במסך בידולת בייר. על מרוז ומוצרים אכלו, וישמחו, וישבבו, ויהיה תענוג בקיצר על הכפק. לא כתוב. עכשיו, אצל בנות של אופחת, שזה גם דין כביכול מחודש, אבל נדבר על זה, כתוב איך הם יישמו את כן, שהם התחתנו עם הבני דודים שלהם. אז אם הזכרנו בנות של אופחת, בואו נשווה. בשני מקומות בחומש במדבר, באים אנשים, מבקשים ממשה פתרון, פתרון הלכתי, לבעיה שנותרה שלא חשבו עליה מראש, כביכול. כן, הטמאים שלא הקריבו פסח, פה אצלנו, בפרק אף זין, בנות צלופחד. והתורה, ברמת העיצוב הספרותי אפילו, למען די אמר, אוקיי? היא מעצימה את ההשוואה ביניהם, אבל היא גם מדגישה את ההבדל. בשני המקומות, אמרנו בעיה שכביכול יש פה אי צדק, יש פה כיפוח שלא בגללם, לא באשמתם. אז ראינו עכשיו בפרק ת' את הבעיה של הטמאים נפש אדם, מארונו של יוסף. בסבבה. בפרק אף זין, בנות צלופחד. אגב, זה מאוד מאוד דומה. פרק ת' כתוב, ויהי אנשים אשר היו טמאי נפש אדם, ויקרבו לפני משה, לפני אהרון. פרק אף זין כתוב, ותקרבנה בנות צלופחד, ותעמודנה לפני משה, לפני אלעזר הכהן. למה לא אהרון? הוא כבר נפטר בפרק כף. בסדר? אז זה דומה. גם, מה הטענה של פרק ת' של פסח שני? למה ניגרה? נכון? לבלתי יקריב את קורבן השם. ומה כתוב בפרק אף זין? למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? זה צועק ההקשר, נכון? ובשני המקרים התגובה של משה אותו דבר. משה פונה לקדוש ברוך הוא לשמוע מה הוא צריך לענות, ובשני המקרים מתברר שמי צודק? העם, אלה שבאו מלמטה, האנשים מטמאי נפש אדם ובנות צלופחד. אבל למרות נקודת הדמיון יש גם נקודת הבדל מאוד בולטת. בפרק אף זין, עוד לפני שמצווה השם את משה לדבר אל בני ישראל ולומר להם את פרשת הנחלות, כתוב, כן, בנות צלופחד עוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם. ורק אחרי התשובה על הבקשה הספציפית של בנות צלופחד, באה הפרשה כולה, איך מחלקים את הנחלות, בבא בתרא יש נוכלין וכולי, לבני ישראל. בפרק ד', בפרק ט', לעומת זאת, אצלנו, אין שום אמירה כזו. הפרשה מתחילה מיד בציווי שמשה נצטווה ללמד בני ישראל, כמו שאפשר לראות, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, הם כן, הם דוברות, הם צודקים וכו', אין את האמירה הזו. מה זה בא להגיד לנו כל, מה הסיבה להבדל הזה? אז נראה שיש באמת הבדל משמעותי בין שתי הפרשיות. בנות צלופחד פנו אל משה רבנו בגלל מניע אישי. הם צדקו. יש פה בעיה, אבל המניע שלהם זה מניע אישי, ולכן הם לא חידשו הלכה. כלומר, הם רק גרמו למשה לידע את בני ישראל על קיומו של סדר הנחלות, ובמסגרת קיומו של סדר הנחלות, כשאין אדם בן, אז הבת יורשת אותו. זה כבר היה גם אם בנות צלופחד לא היו באות, כי זה החוקים שנקבעו כבר. ולכן השם אמר, כן, הם צודקות, זה באמת כתוב אותי בספרים, עוד אני אגיד לך את זה. הם כיוונו לדעתי. אבל בפרק ט' זה נראה שעצם הבקשה היא באמת מחדשת מציאות שלא הייתה לפניכם. כלומר, יש פה דין מחודש, דין חריג מכל התורה כולה, שיש אפשרות שנייה למי שהחמיץ, מסיבה מוצדקת כמובן, דרך רחוקה או טמא לנפש, ולא יקריב קורבן פסח. והנקודה הזו היא קריטית, כי אם, איך זה היה נראה, אם מלכתחילה הייתה את האפשרות של אפשרות שנייה, לעומת מעלת הבקשה של למה ניגרע? ופה זה פותח אותנו פתח לעבודת השם משמעותית מאוד, עבודת השם שצומחת דווקא מלמטה, דווקא מתקלות, דווקא מקשיים, ולא מעבודה חלקה. רוב האנשים שהם רחוקים מקדושה, הם עובדים את השם, אני לא אומר שהם כופרים, הם עובדים את השם, אבל הוא אומר, תשמע, אני אולי במניין, ציצית, אולי אפילו דף יומי, אבל אני לא חי, אני כבר לא בישיבה. אני כבר לא, הקדושה זה לא מה שמעסיק אותי. יותר מעסיק אותי התפקוד, התפקוד בעבודת השם, כלומר, עבודת השם שלי היא תפקודית. להתפלל, תארת המשפחה, כשרות, לשלם מלא כסף על חינוך הילדים, מיטיבי לכת, דבר תורה בשולחן שבת. אבל קדושה? שאיפות? חביבי, אני לא בישיבת הסדר עכשיו. זה היה טוב שהיינו, לפני שהיינו זוג צעיר. או שהיינו זוג צעיר, אבל עכשיו מה אתה רוצה? עכשיו אני רם בישיבת הסדר, אין לי סתם. עכשיו אין, לא באמת, אני מדבר איתכם שיחות עם חברים שלי, אני לא מדבר איתכם עכשיו כאילו מנפיץ. אתם פה עכשיו יושבים בבית מעט, אתם לא נמצאים בשלב הזה. אבל כתוב, יש לי חבר, כתוב בספרים הקדושים שזה קורה. ורוב האנשים האלה, אם נשאל אותם, האם הייתם מוכנים לעשות הכל כדי להיות תומכים לקדוש ברוך הוא? ואני לא יודע מה תהיה התשובה. אני לא יודע. אני אשאל אותם, אוקיי, שאלה אחרת. למה אתם לא עושים הכל, אבל הכל, 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 כדי להיות קרובים לקדוש ברוך הוא? ואני לא יודע מה תהיה תשובה, אבל אני חושב שהרבה מהם, אני לא יודע, אני מעריך, הערה, לא תורה מסיני, אני חושב שהם הרגישו שהם החמיצו, שהם ניסו בעבר מלא פעמים ולא הצליחו. אני דן לקבחות, אני אומר מלא פעמים. אוקיי? ולא הצלחנו. אז שוב פעם, הם לא באים בטענות. מאשמים את עצמם, את עצמנו. והם נשארים באותו מקום. כלומר, עבודת השם שלו בגיל 42, היא גם תהיה דומה לעבודת השם בגיל 52. לשעה אז קראו לו אבא, עכשיו קוראים לו סבא. אז הוא השקל 80 קילו, ועכשיו 91, הווי עדנות, אמא כולל וכולי. אוקיי? אבל למה לדבר על אחרים? בואו נדבר על עצמנו. המקומות הכי כואבים, גם לבחורי ישיבה, לא רק לאנשים נשואים, עובדים בגיל המופלג של 34-5 וצפונה. אוקיי? המקומות הכי כואבים זה המקומות שאנחנו יודעים שאנחנו הבאנו את עצמנו לאותם בורות. ובגלל שאני שמתי את עצמי, בואו נדבר על עצמי, אוקיי? בגלל שאני שמתי את עצמי באותו בוט, אני לחצתי קונטרול X, אני שמתי את עצמי בקונטרול V והדבקתי. אני שמתי את עצמי בבוץ הזה. כל אחד והבוץ שלו, לפום דרגה דילי. זה יהיה קמח לבן וסוכר לבן, וזה יהיה דברים אחרים ברוחניות או בגשמיות, או כל התשובות נכונות, אוקיי? ובגלל שאני יודע שאני הבאתי את עצמי לפדיחה הזו, אז מאיפה שואלי את העוז, שלא אומר את החוצפה, לבקש, תתה, תוציא אותי משם. למה הוא שם אותי שם? אני שמתי את עצמי בפדיחה הזו. אני זה שהתנוונתי רוחנית, ומה הפלא שמצאתי את עצמי? 3 נקודות, אוקיי? ולכן אין לי טענות לקדוש ברוך הוא, כי הוא לא השם. אני יודע להסתכל במראה ולהגיד, תכלס זה בגללי. ולכן, בהתחלה אולי זה כואב, אבל אחרי זה לא כואב, כי את מי אני אשם? אם על מי לשם, הוא דפק אותי, הוא רימה אותי, כן, כן, הזקן, הכסיל, היצר הרע, הוא מלך המוות. אבל אני יודע שבוא, יאללה, יאללה, אני לא כזה חשוב. אני, שיצר הרע יבוא ספציפית להציק לי, אני עשיתי את הפדיחות שלי. ופה הטעות, ופה בדיוק הטעות, וזה הפדיחה האמיתית. בואו נראה מה כותב הרבי. הרבי, לקוטי שיחות, חלק כ"ג, מביא את הדברים של רש"י שראינו, ולמה פתח בזו, במקור ב', מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל 40 שנה שהיו בישראל במדבר, לא הקריאו על פסח זה בלבד. על זה מבאר הרבי. זכותו מגינה עלינו. יש לתמוע. מהי גנותן של ישראל בכך שלא הקריבו את קורבן הפסח במדבר? הרי מפורש בדברי רש"י פרשת בו, שכך ציוותם הקדוש ברוך הוא, מצטט את רש"י, תלה כתוב מצווה הזו בביאתם לארץ. ולא נתחייבו במדבר אלא פסח אחד. אז מה הבעיה? זה לא גנות. לכתחילה השם ציווה להם רק פסח אחד במדבר. והביאור בזה, שימו לדברים נוקבים מאוד. גנותן של ישראל היא בכך שהם קיבלו בהשלמה, הדגשה במקור, הם קיבלו בהשלמה את הקביעה שלא להקריב קורבן פסח במשך כל 39 שנות שהותם במדבר. ולא פנו לקדוש ברוך הוא בטענת למה ניגרע. כשם שעשו בהצלחה אנשים שהיו תלויי נפש אדם ולא הקריבו את קורבן הפסח בזמנו, כמסופר במשך הפרשה. והרי הדברים קל וחומר, אם יחידים שפנו אל הקדוש ברוך הוא בבקשה, למה ניגרע, זכו לכך שנעלתה בקשתם וניתנה להם מצוות פסח שני, על אחת כמה וכמה, שאם כלל ישראל היו מבקשים בקשה דומה, היה הקדוש ברוך הוא ממלא את מבוקשם. העובדה שבני ישראל לא נהגו כך, אלא קיבלו זאת בהשלמה, יש בה משום גנות. ולכן אין הספר פותח בפרשה זו. איזה, דור המדבר, נו באמת. הדברים לא אמורים רק על דור המדבר. גם על קום המדבר. לא רק על דור המדבר. אנחנו מדברים פה על עצמנו. התורה היא תורת חיים, אבל היא תורת חיינו. מה איתנו? האם גם אנחנו, האם גם אני וגם אתה וכולנו פה צועקים, למה ניגרע? ותראו, אומר רבנו, אהוב ליבנו, התפארת שלמה מרדור, זכותו מגנה עלינו. תפארת שלמה על המועדים. אני אקרא רק את הקטעים המודגשים. באמת, זה לקרוא ולבכות. אני אומר לך ברצינות. אני אומר, זה לא בציניות. זה דרשה שלו לשביעי של פסח. והינו כבוא האנשים האלו אל משה בכוונתם העצומה במר נפשם, כי נגד לבבם אך חסרון עבודת הפסח, שלא הקריבו מי במועדו, כי אומרם למה ניגרע וכולי. אומר התפארת שלמה, אני יכול לדמיין איך הוא צורח את זה, מקירות ליבו ברדומסק. אולי, והלוואי, שאנחנו היינו מתמרמרים כזאת על חסרון העבודה הזאת של קורבן פסח, אשר נתבטל ממנו בחורבן בית המקדש, זה קרוב ל-2,000 שנה. ואנשים האלה היו בשנה ראשונה. לא 2,000 שנה, שנה ראשונה. עם כל זה נתעורר לבבם, ונגע בם עד הנפש חסרון העבודה הזאת. והנה כאשר הם התעוררו בעצם הקדושה לעבודת השם יתברך, הנה על ידי כך כמוהו גם משה רבנו עליו השלום מתעורר ברוח השם אשר עליו מאוד להתקרב לשם, לשמוע דיבור מפי הקדוש ברוך הוא, כי מעלת הצדיק תתנשא מטה הדור וכו' וכו' וכו', ואז הם זכו לפסח שני. כך כותב רבנו התפארת שלמה פרשת מסעי. קורא רק את הקטע המודגש. נקרא לו קטע הכל. וכן מצילו בקדום על הזה, והנה פסח שני. וממר האנשים הטמאים שהייתה תשוקתם גדולה מאוד לעשות פסח ומכירות לבבם, צבחו, למה ניגרע? למה ניגרע מלהקריב קורבן השם? על כן נאתר להם השם ונתן להם מצוות פסח שני. כי על ידי תשוקתם הנכונה לפני השם המשיכו הלכות חדשות הנעל. הנה כמוהם, אם תגבר התשוקה בלב איש מבני ישראל אל הארץ ובניין בית המקדש, הלא חיש מהר יאתר להם, כי הלא הוא בנוי ועומד הוא למעלה, רק שצריך לבקש עליו להורידו, וכתוב בשכלו תדרשו, ובאת שמה. לכן, אסיפתי צדיק, בן דודו וגיסו של השפת אמת, בפרשת בעלותך על פסח שני, אני קורא רק את הקטע המודגש, עוד י' ג' בספתי צדיק. וזהו לימוד על כל אחד, אף שיש לו כמה התנצלות צודקים. כלומר, יש לו תירוצים, וזה תירוצים אמיתיים. הוא צודק 100%. תירוצים צודקים על ביטול תורה, ועבוד השם יתברך, מכל מקום לא יהיה מתורת אצלו. והתמרמר על שמרוחק מעבודת הקודש, על מחיה וכלכלה, ועל ידי הצעקה יבשה. אדם שיש לו הרבה ילדים, והוא צריך לפרנס אותם, ממשכנתא ועבודה, אז אם הוא עובד 20 שעות ביום, אז יש לו פטור. הוא לא יכול ללמוד. בבלי, ירושלמי, ראשונים ואחרונים, מגלה ונסתר. הוא לא יכול, כי אין לו זמן לזה, והוא צודק, הוא צריך לפרנס. אבל לפחות שיחף לו. שהוא עושה חשבון נפש לפני השנה, שיבכה על זה שהוא לא זוכר ללמוד. ואני מכיר אנשים כאלה, בשכונה שלנו, גם אתה מכיר, שעובדים, קוראים את עצמם. אבל הם בוכים, כואב להם, שהם לא יכולים ללמוד יותר. כי הם עובדים קשה. מלפני עלות החמה ועוד עד צאת הנשמה ואחרי אפילו. אבל לפחות זה כואב להם. אומר, יש להם תירוצים אמיתיים, להלכה הם צודקים. אבל למה לא בוכים על זה? אז למה אנחנו לא בוכים? תירוץ אחד, כי לא אכפת לנו. ומי שלא אכפת לו, אז הדלת שם, או שיעשה לסטופ, יפסיק לראות את השיעור. אני לא, השירות הבאות לא רלוונטיות למי שלא אכפת. אוקיי? יש אנשים שלא אכפת להם. לפעמים גם לי לא אכפת, כואב לי. לפחות כואב לי על זה לפעמים. אבל בדרך כלל אכפת לי. מקווה שגם לכם. אז אם אתם נשארתם, סימן שאכפת לכם. למה האנשים שאכפת להם בכל זאת לא צועקים? לא בוכים? אני מדבר עכשיו דוגרי, אני לא... אני חושב זה בגלל שהם מיואשים. נדבר עלינו. אנחנו מיואשים. כלומר, אנחנו כל כך מיואשים מהמצב עד כדי כך, שאנחנו מאבדים בידיים שלנו את הפריבילגיה, וזה פריבילגיה להתלונן. אני יכול לבוא לראש ישיבה עברי, אבל ככה וככה וככה וככה, וצריך לעשות, אני יכול להגיד לי, אתה צודק, ואולי הוא לא יעשה כלום. אבל זה שיכול להתלונן לראש ישיבה שלי, זה מעלה. יש ישיבות שבהם, אתה תבוא בטענות לראש ישיבה? זה יהיה הטענה הראשונה והאחרונה שלך. מחוצף. אבל אומר לנו, אם אנחנו רוצים משהו, ואין לנו אותו, ובאמת גם לא יהיה, לפחות שיכאב לנו שאין לנו אותו. אומר אסיפת הצדיק, ועל ידי הצעקה, יבשה. ואם אנחנו לא צועקים, והתרגלנו, כלומר, זה לא באמת כואב לנו. אומר הכוזרי, מאמר חמישי עוד כף זין, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל, תכלית הדשוקה עד אשר יכוננו את אבניה ותפרה. פה התפלק לי מהסיכום שלי. אנחנו קודם כל צריכים באמת לרצות את בית המקדש. לרצות. ואם לא נרצה, טררם טררם, לא יהיה. לא יהיה.
כאילו זה קצת אכזרי.
למה קצת?
לא.
זה מאוד אכזרי.
אני אומר, הבן אדם צודק.
בטח שהוא צודק.
וזה הדבר שצריך לעשות. אז למה אתה גוזר עליו חיי סבל? כאילו, שישמח שהוא עושה את רצון השם, וזה שהוא עובד, והוא לא לומד, וזה הרצון השם שלו, שיעשה את זה...
שאלה שלך, שאלה נהדרת. בוא נמשיך. לא, נמשיך ונראה. נמשיך ונראה. יש תשובה. אם בסוף השיעור תרגיש שלא קיבלת תשובה, אז תתייאש. אז תעיר לי, אוקיי? מי שביטא את הנקודה הזאת בצורה הכי חריפה, זה הרבה מלווה בזכותו מגן עלינו. כבר למדנו את זה מלא פעמים את מקור חטא, הפיכה הידועה, אז אני לא קורא את זה. אוקיי? תעברו על זה בקצרה. הרבי אומר בדמעות, אם היינו רוצים את המשיח, הוא היה בא. הסיבה שהמשיח לא בא, כי אנחנו לא רוצים. הכל תלוי, זה שמענו מאוד בומבסטי, משיח צדקנו, אנחנו יכולים להביא את הגאולה, אבל הבסיס להכל זה פרשיית פסח שני. גם אם מישהו תמה, גם אם מישהו תימה את עצמו, גם אם מישהו בדרך רחוקה, לא נושא ארונו של יוסף, הוא שם את עצמו בדרך רחוקה. הוא לא הספיק. גם אם מישהו הרגיש שזה לא הוגן, זה לא פייר, דפקו אותי, נתנו לי נשמה דעשייה ולא נשמה דעצילות. נולדתי להורים כאלה ושכנים כאלה, ולא שלחו אותי לסניף הנפרד ול... גם אם מישהו מרגיש שזה לא הוגן, תמיד יש אפשרות של תיקון. תראו מה כתוב הרבי, לוח היום יום, י' באייר, כן, פסח שני. פסח שני עניינו שאין אבוד. אפשר תמיד לתקן. אפילו מי שהיה תמה, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו לכם, שזה היה ברצונו, הוא שם את עצמו שם כאן, אפילו שזה היה ברצונו, עם כל זאת אפשר לתקן. והתיקון בדמות פסח שני מגיע דווקא מלמטה. כביכול, זה לא היה מתוכנן מראש כציווי אלוקי, אלא רק בעקבות טענות של אותם אנשים, כמה כבר נשאו את ארונו של יוסף? זה לא פלוגה ולא מחלוקה, אולי כיתה? אולי. כמה? ארבעה אנשים? כמה צריך להחזיק ארון, אוקיי? ורק בגלל אותם טענות של אותם אנשים, שרק אותם ארבעה אנשים כביכול היו מנועים מלהקריב את קורבן הפסח, פסח שמסמל את היציאה מעבדות לחירות, מתקווה וייאוש, מייאוש לתקווה, רק בעקבות הבקשה שלהם, משה רבנו, מעלי אנטנה, ועולה מול הקדוש ברוך הוא בנוכחי, ואז מלמטה צמחנו פרשייה נפלאה של פסח שני, שיש תקווה לאחריתך. יש הזדמנות שנייה, יש ממשות לתיקון, והעיקרון הזה זה העיקרון, אחד מהעקרונות הכי חשובים בעבודת השם, בטח בחסידות, בטח בתורת הגאולה, כתוב בזוהר הקדוש, מקור י', פרשת בהר, תח הזה, בואו ראה, בטח באדוני ועשה טוב. שואל הזוהר הקדוש, מהי ועשה טוב? אם כתוב בטח בשם, מספיק, לא? מה זה? בטח בשם, ומה? ועשה טוב, צריך גם וגם. מהי ועשה טוב? אלא הכי תעניין, כך שנינו. בעובדה דלתתה, התערובדה דלאלה. כלומר, צריך לבטוח בהשם, אבל צריך לחבר את זה לעבודה מטה תחתונים. בעובדה, במעשה התחתונים התעורר מעשה העליונים. איך אומר הבעל שם טוב הקדוש, הוא חפנו משיח השם. השם צילך. מה זה השם צילך, אומר הבעל שם טוב הקדוש? השם הוא הצל שלך. זה נשמע, אם זה לא הבעל שם קדוש, כן, זה יכול להיות כאילו, יכול כפירה, כאילו. כן, לא, השם הוא צילך. כשאתה עושה ככה, גם השם עושה ככה. השם הוא הצל שלך, תלוי בך. הכל פוצה של התנועות שלך. כלומר, מה שאתה תעשה, כך שמשפיע לך בתחתונים. אז מה יוצא מכך להלכה? בוא נראה חיבור הלכתי, ליקוטי הלכות. הלכה פסוקה, אבל בוא נעשה איזשהו ניגון ככה. מה זה ניגון של פסח שני, מה אתם אומרים? יש לכם רעיון לניגון פסח שני?
תאמין, תאמין שיכולים לתקן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, תאמין שיכולים לתקן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. יש עניין שיתפך הכל, הכל לטובה, יש עניין שיתפך הכל, הכל לטובה, יש עניין שיתפך הכל, הכל לטובה. הכל לטובה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. יש עניין שיתהפך הכל, הכל לטובה. יש עניין שיתהפך הכל, הכל לטובה. יש עניין שיתהפך הכל, הכל לטובה. יש עניין שיתהפך הכל, הכל לטובה.
אז בואו נראה מה יוצא מכך הלכה למעשה, ונסתכל בחיבור ההלכתי, ליקוטי ההלכות של רבי נתן, הלכות ברכות הפירות, ודין פסח שני. כי אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, שבאו לשאול למה ניגרע. אלו שאלו כהוגן, ותקנו בזה הרבה מאוד, כי נתגלגל זכות על ידם, שנתגלה על ידי זה למשה, דין פסח שני, שהוא תיקון גדול, שהוא בחינת המשכה דרך התשובה הנעל, כי זה עיקר שלמות התשובה, שאפילו כשרואה אדם את עצמו שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, ותומתו עליו ממעשיו הרעים, לא תגידו נושא ארונו של יוסף, מעשיו הרעים, אף על פי כן יחזק את עצמו ויבוא בקידה והכנעה לפני הצדיק האמת, ולפני השם יתברך, וישאל הנפשו, כמו ששאלו אלו האנשים שהיו תמיד ושאלו, למה ניגרע להקריב את קורבן השם וכולי. כמו כן, ישאל כל אחד הנפשו, אם יודע בעצמו תומעתו ממעשיו, שיבוא וישאל, ואם נפשי מתומעה במעשי הרעים, אף על פי כן, למה ייגרע להקריב קורבן השם? דיינו להתקרב להשם יתברך, לעסוק בתורה, להתפלל. שוב, בחינת קורבנות, דרשה נפלאה. הם התמרמרו שלא יקריבו קורבן. מה זה קורבן? זה להתקרב לשם. כי בוודאי יש לו תקווה גם כן להתקרב לשם יתברך. אפילו שהוא מורה פה, או נהג אוטובוס שם, או מופיע פה, או הייטק שם, או משרד הביטחון וכולי. ואז בוודאי ימצא לו השם יתברך תיקון, ויודיע לצדיק, כמו שהודיע למשה תיקון לפסח שני, שהוא פליאה נשגבה. כי עיקר זמן הפסח, או פשוט יציאת מצרים, שאז יגיד שם יתברך על הקץ וגלם, ואז עיקר זמן הקרבת הפסח, ועל שם זה נקרא פסח, לשון פסיכה ודילוג, שדילג על הקץ. כעיר עליהם אז, ירה נפלאה חנל, אבל מי שהיה תמה ולא קרב את הפסח במועדו, איך יזכה להקריב פסח עוד? אבל השם יתברך ברחמיו גילה עשוד למשה על ידי שאלת התמאים דייקה, והודיע לו שהתמאים יקריבו פסח שני ביער בימי הספירה, ובזה הורה לנו דרך תשובה שאין שום ייאוש בעולם כלל. כי אף על פי שעבר זמן של עיקר התיקון ואנחנו תמאים במעשינו, עדיין יש תקווה אפילו שלא בזמנו. כי יש תיקונים נפלאים ונעלמים מאוד שיכולים לתקן אותנו גם אתה, ובכל יום ויום, ובלבד שלא נייאש עצמנו מצעקה ותפילה לשאול בכל פעם, למה ניגרע להקריב את קורבן השם וחנן. ואם אתם חושבים שאני מתלוטט איתכם, שדובר, זה לא חיבור הלכתי, זה אמרות חסידיות, אז נראה שזה נפקא מינה להלכה גם בניגלה. רמב״ם, בסדר, מסכימים? רמב״ם חיבור הלכתי. לא פירוש המשניות, לא מורה נבוכים, רמב״ם משנה תורה, הלכות כלי המקדש. פרק א', הלכה ג'. דן שם בחלקי הקטורת, סממני הקטורת. אמור. מה זה אמור? אמור הוא אדם הצרור בחיה שבהודו. אתם מבינים מה אני חותר. הידוע לכל שמתבסבים בבני אדם בכל מקום. והקינמון הוא העץ שבא מהודו, שריחו טוב וכולי וכולי וכולי. וריחן, דבר פה מה זה הזה. משיג עליו הרעבד, הרעבד, רבנו אברהם בן דוד. אמור הוא אדם הצרור, אמר אברהם, אין דעתי מקבלת, לא יעלה על הדעת. שיכנסו במעשה הקודש דם שום חיה בעולם, כל שכן דם חיה טמאה, ואני מוסיף מהודו. אבל אמור הוא אמור בשיר השירים, באתי לגניח אותי שאלה, ראיתי מורים בסמי, והוא ממין עשב וממין אילן וריחון עודף. מקשה הרעבד, לא ייתכן שלקודש הקודשים נכניס דם של חיה טמאה שהגיע מהודו. מקום מה? רגע, מה עושים עם הקטורת? בסדר, בסדר, אבל לא דם של חיה טמאה מהודו. כך אומר הרעבד. מזדעק מרן הבית יוסף, הלא הוא הכסף מישנה. חולק על הרעבד ומסביר את הדין של הרמב״ם. כסף מישנה זה הלכה, נכון? בסדר? הלכה. המור הוא אדם הצרור בחיה שבהודו. זה פשוט בפי העולם לומר שמור הוא מוסק, או מוסק. הוא בהשגות, שגות הרעבד, אין דעתי מקבלת שיכנסו במעשה הקודש וכו'. מה שאמר שאין דעתי מקבלת שיכנסו במעשה הקודש דם שום חיה, כל שכן דם חיה טמאה, יש לומר שכיוון שנשתנה מצורת דם ונעשה כאפר באלמה, הוא בוסם מריח טוב ביותר, למה ייגרע? למה אתה צוחק? מה הכסף משנה אומר? הכסף משנה אומר שזה בכלל לא דם של חיה טמאה, נכון? זה היה פעם דם של חיה טמאה בהודו, זה המקור של זה. אבל ברגע שזה התייבש, ונעשה ממנו אבקה שנקראת מור, אז לאור השינוי אין בזה חפצה. אין בזה, נכון, חלבנה, אין בזה חפצה של דם חיית מאה מהודו. והוא אומר פה את המשפט, למה היא גרה? זה נגמר סלף חסלר. הוא אומר, למה היא גרה? כסף מישנה, לא תגידו לי קוטי הלכות. כלומר, בכוח השינוי, להכניס אפילו דם של חיית מאה מהודו, לקודש הקודשים, בבית המקדש, ביום כיפור, אחת בשנה, לחפר על כל חטאות בני ישראל, לפני ולפנים. תגדיש. אני לא שומע? נכון, 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 ועוד מהודו. אז אני חוזר לשאלה שלנו. למה אנשים לא מתלוננים? אז אפשר לומר שבאמת לא כואב להם. אמרנו, לא אכפת. ואפי שאני מדבר כבוד שעת הרבי, זכותו מגנם בלקוטי שיחות, זה הגנות הכי גדולה. כאילו זה שלא אכפת וזה שלא כואב לו, זה הכי גרוע. או שאולי באמת הם בהתחלה כואבים. אבל אחר כך הם לא מאמינים שיש תקווה, אלה הם סיכוי. ולאט לאט המצפון מרגיע אותם, השגרה מרפדת את הכאב, ואין דבר יותר מרגיע משגרה, ואחרי כבר זמן כבר לא כל כך כואב. וכאן נקודת הכשל שהם לא למדו ספתי צדיק או תפארת שלמה, והם לא מאמינים בכוחה של זעקה. הם לא מאמינים כמה הנחת כאב של יהודי יכולה וצריכה לפעול, כמו שאנו בדברי הקומרנר הקדוש בנוצר חסד, כמה שבוע שעבר, כמה הנחה של יהודי פועלת. גם בעליונים וגם בתחתונים. אם אנחנו לא מאמינים בכוחה של זעקה, אז איך בכלל ניגש לעבודת התשובה? ועל בסיס הפרשה שלנו, הרבי, זכותו מגנה עלינו, לומד כמה יסודות גדולים בעבודת השם, בפרט בעבודת הלכות תשובה, דווקא מדיוקים מפסוקי פרשת פסח שני. ליקוטי שיחות חלק י"ח. שואל שתי שאלות, יש לי שאלה. לשמה הקדימו האנשים לדבריהם את האמירה, אנחנו נותנים נפש אדם? אמירה שיש בה כדי להחליש את עוצמת טענתם, למה ניגרע? דיברנו על זה כבר, נכון? שאלה שנייה, ב' כיצד מהווה מצוות פסח שני תשובה לטענתם של האנשים, למה ניגרע? לבלתי כדי קוראים השם, במועדו, בתוך בני ישראל. והרכבת פסח שני, בנפרד נשאר בני ישראל, ובטח שלא במועדו, היא במועד אחר. והביאור בזה בפנימות העניינים, אומר הרבי, זכותו מהגנה עלינו. ההבדל העיקרי בין פסח ראשון לפסח שני הוא, פסח ראשון הוא הזמן הרצוי לכתחילה להקרבת הפסח. על פי הסדר המקורי שנקבע בתורה, ואילו פסח שני הוא עניין שבדיעבד, הזדמנות לתיקון המעוות עבור מי שלא יקריב את הפסח בזמנו המקורי. שני העניינים אלו בעבודת השם הם עבודת הצדיקים ועבודת התשובה. פסח ראשון תואם לעבודת הצדיקים, ההולכים בדרך הישר ועובדים את הבורא בהתאם לסדר שנקבע בתורה, ואילו פסח שני תואם לעבודת התשובה שנועדה למי שסטה מהדרך המקורית ומעניקה לו הזדמנות לתקן את המעוות. על פי יסוד זה שמצוות פסח שני, מצוות פסח שני תואמת לעבודת בעלי תשובה, התשבו השאלות אלו אל א', כשם שמצוות התשובה כפשוטה מחייב תחילה, וידוי על החטא, רמב״ם, נכון? ורק לאחר מכן בקשה לתיקון, לתקן ולהשלים את החטא החסר, כך פותחת מצוות פסח שני באמירה, אנחנו טמאים לנפש אדם. ורק לאחר מכן באה הבקשה, למה ניגרע? וכשם שהחוזר בתשובה מבקש מהקדוש ברוך הוא לתקן את כל מה שהחסיר בעבודתו במלואו, כך ביקשו הטמאים, למה ניגרע? לבלתי יקריב את קורבן השם ממועדו בתוך בני ישראל. כלומר שהקרבת פסח שני תחשב להם כתיקון מושלם להקרבת פסח ראשון, כאילו יקריבו בזמנו יחד עם כל בני ישראל. ויש לומר שהכתוב, חוטא פסח יעשו אותו, רומז לכך שבקשתם אכן התקבלה, והקרבת פסח שני נחשבת למקריבים ממש כאילו הקריבו את הפסח במועדו בתוך בני ישראל. אז הרבי, אדמור השביעי, זכותו מגנה עלינו, למד מפרשתנו מהו כוחה של תשובה. עד כמה מקובלת ורצויה עבודת בעלי התשובה לפני הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שזה נחשב כאילו הקריבו את הפסח במועדו ובתוך בני ישראל. זה כולה ארבעה אנשים, כן? בכל זאת. בשיחה נוספת הרבי מקשה את אותה קושייה, אבל הוא למד ממנה יסוד אחר, יסוד חשוב נוסף. תראו בליקוטי שיחות חלק מ"ג, שזה המקור תדבר. זה לא חלק מ"ג, זה טעות הקלדה, צריך עיון איזה חלק זה, כי אין לנו מ"ג, נבדוק את זה אחר כך. סדר דבריהם של האנשים דורש ביור. מדוע פתחו האנשים באמירה אנחנו תלי נפש אדם? והרי לכאורה היה עליהם להציג תחילה את הבסיס לבקשתם, למה ניגרע וכו'. רק לאחר מכן את הבעיה שיש להתגבר עליה, אנחנו טמאים. ויש לומר שאמירתם, אנחנו תמי נפש אדם, החל מהווה בסיס לבקשת למה ניגרה. מדרך הטבע, כשמדובר בציבור גדול של בני אדם, לא ייתכן שיעברו ימים אחדים בלי שיפטר אדם מן העולם. ויהיה צורך לעסוק בהלווייתו ובקבורתו, עיסוק ההופך את העוסקים בו לתמי מת. ומאחר שמצוות הקרבת קורבן פסח מוטלת על כל יחיד מישראל, סליחה על טעות ההקלדה, הרי שאם תומת מת פוסלת את התמאים מהשתתפות בהקרבה, נמצא שמצוות הקרבת קורבן הפסח לעולם לא תוכל להתקיים כתיקונה, בדרך הטבע, שהרי תמיד יהיו אנשים נפש אדם, ולא יוכלו להשתתף בהקרבה. זו הייתה איפה טענתם של האנשים, מאחר שאנחנו נפש אדם, כלומר שתומתנו היא תומת מת, שהיא חלק בלתי נפרד מסדר החיים הטבעי, ולא ניתן להימנע ממנה, למה ניגרה וכולי? איך ייתכן שמצוות הקרבת קורבן הפסח לעולם לא תתקיים בשלמותה, אלא תמיד יגרו ממנו אלו שהם תמי נפש אדם. על כך השיב הקדוש ברוך הוא שאכן יש צדק בטענתם, והעניק להם את האפשרות לקיים את המצווה בפסח שני. ממעורב זה ניתן ללמוד הוראה נוגעת לכל אחד מאיתנו. גם בימינו, אומר הרבי, טוענים רבים טענה דומה לזו של אנשים אלו. אמנם רצוננו אז לחיות חיי תורה ומצוות מלאים, אולם, כמו שאמרנו, סדרי החיים מערימים בפנינו קשיים שונים ומונעים מאיתנו את האפשרות לכך. כיצד איפה דורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא ללמוד תורה ולקיים מצוות, בא בשעה שסדר החיים הטבעי לא מאפשר לנו זאת. צריך לפרנס, נכון? התשובה לטענה זו היא אותה תשובה שענה הקדוש ברוך הוא לטענת למה נגרה פרשתנו. אם אמנם מדובר ביהודי יחפץ בכל מאודו לקיים את המצוות, כואב בכל מאודו את העובדה שתנאי החיים מונעים זאת, וזועק מקירות ליבו למה ניגרה, מובטח הוא שהקדוש ברוך הוא יעניק לו את התנאים הנחוצים לקיים את כל המצוות כראוי. אנחנו כאן, איפה שאנחנו, כמו שאנחנו, כי ככה יצא. למה יצא? כי ככה השם רצה. הכל בהשגחה פרטית ברוך השם. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להשלים עם מצבנו. גם אם אין בכוחנו לשנות, לפחות שיהיה בכוחנו לכאוב את הדבר. ואם זה באמת יכאב, אז הפתרון יימצא. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, יהיה בסדר, אבל התנאי הבסיסי שבאמת נרצה את השינוי. וממילא הרצון אמיתי בא לידי ביטוי בכאב על היעדר השגת הרצון המבוקש. ופה אפשר ללמוד מדיוק נוסף פרשתנו. משה רבנו עליו השלום לא עונה ישר לאותם אנשים תני נפש אדם. מה הוא אומר? ויאמר עליהם, עמדו ואשמע מה יצווה אדוני לכם, ואז יש פרשה פתוחה. קודם כל, עמדו. תעמדו על שלכם. אל תתייאשו. אל תפסיקו לכאוב ולצפות ולייחל. אל תתייאשו עד שנקבל תשובה. אל תרפו מהכאב, אל תרפו מהרצון והכיסופים שלכם. תחזיקו באותה מדרגה. שיש קושי, כולנו יודעים, בדרך כלל לא ניתן להתקדם. אבל לכל הפחות, שנחזיק מעמד ולא ניסוג לאחור. תרים את האמברקס, תעצור, אוקיי. לא תתקדם, גם לא תדרדר אחורה. אומר עליה משה רבנו, עמדו, תמשיכו לשמר את העמדה הרוחנית שלכם. שמבקשת תיקון ולא משלימה עם המציאות החסרה, הכואבת. אל תיפלו בינתיים ותזרקו הכל לפח, יאללה. אם ככה, כבר שום דבר לא שווה כלום, כדברי הרבי יהודה, כיוון דאידכי ידכי. עמדו וישמע מה יצווה נעלה לכם. הוא יצווה לכם בזכותכם, אומר חתם סופר. חכו. תראו מה מסיף לי צדיק. וכמו שכתיב, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם, דייקה. היינו שידע גודל הרצון שלהם, משה רבנו. ולפי גודל הרצון הזה, בטח יהיה ציווי חדש להם. יש לפרש, עמדו באור תשוקה זו, אז עמדו באור תשוקה זו ולא יתקררו אז, יבוא מענה נכונה. כי התלהבות התשוקה גרם פתח האור. ופה אנחנו למדים על המעלה החשובה של היכולת לדעת לטעון טענות, ליטיגציה, בשפה המקצועית, לטעון טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. לא מדובר כאן בהתרסה או בחוצפה כלפי שמיה, כשילד בוכה לאבא שלו, אפשר להתייחס לכך בשני אופנים. או שמדובר בחוצפן, בילד כפוי טובה, איך הוא מעיז לבוא אליי בטענות אחרי כל מה שעשיתי ואני עושה למעניו כל חייו עוד לפני שנולד. או להסתכל זה בצורה יותר בוגרת. הפוך. איזה יופי שהבן בא בטענות למי? אליי. למה הוא בא אליי? סימן שהוא מצפה ממני ליותר. ועם זאת, למרות התסכולים שלו ממנו, הוא יודע שרק אני הכתובת שיכול לעזור לו. הוא לא הולך למורש לו, לא הולך לעמותות, הוא בא אליי, לאבא. אז הוא עדיין רואה בי הכתובת, והוא מטיח בדברים קשים. צודק, לא צודק, אבל הוא... וזה הפנים היפות שעולות מהטענה. כשאני מאוכזב ממישהו, זה באמת, זה מאכזב מצד אחד, אבל מצד שני, זה מה זה ברא בעומק? שאני מאמין בו ושמח, אבל אני בונה עליו. ורק בגלל זה אני מאוכזב ממנו, כי גאולה עשה מה שרציתי, וציפיתי שהוא יעשה מה שאני רוצה. אבל כשאני לא מאוכזב ממישהו, מה זה אומר? שאין לי... טוב, ממנו כבר אין לי טענות. למה? כי אני בכלל לא מצפה ממנו. זה משהו אחר לגמרי. וברסלב שכללו מאוד את עבודת הטענות, לטעון טענות, כחלק מכלי ההתבודדות שהוא מאבני היסוד של עבודת השם כידוע. שזה הבסיס להתקשרות בינינו ובין השם יתברך. אחד הכלים המילוליים שכלולים בהדרכת ההתבודדות של רבנו זה כלי הטענה. הטענה זה אחד מתוך כל אותם ביטויים שבאמצעותם החסיד עובד השם מכוון לגשת ולדבר אל השם כדבר איש אל רעהו. איך אומר רבנו מלכתם על תניין התורה קפה? בטענות והמתלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס. יש מצבים שמאפשרים שיחה מסוג אחר. געגועים ורצונות, בקשות ותחינות, הודיה, ליל, שבח. אבל יש מצבים שמה לעשות? איך אומרים? enough is enough, ככה אומרים בעידה שלנו. נכון, גדעון? אין, זה לא סתם סתוב. enough is enough, מספיק. אין ברירה, חייבים לטעון טענות. לטעון טענות לא כי אני צודק, אלא בגלל שאין לי תקווה אחרת. או מדויק יותר, לטעון טענות כי אין לי למישהו אחר ללכת. וזו הייתה הטענה של אותם נושאי ארונו של יוסף, שהיו טמאים והם הציגו את זה למשה, ובזכות זה הם קיבלו פסח שני. למה אנשים מפחדים לכאוב? למה אנשים מפחדים לטעון? למה אנשים מפחדים לנסות? ממה נובע עכשיו הגדול כל כך? אז תלך לאבא שלך ותתלונן. לא, 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 בסוף, בסוף. עכשיו אנחנו בטוב אבא שלי ואני, מה פתאום, כן, שמעתי סיפורים כאלה. אז עכשיו לבוא בטענות? התשובה היא מאוד פשוטה, אבל היא מאוד כואבת. את חטאי אני מזכיר היום, או זכויותה, אני לא יודע, משפחה מאוד חובבת ספורט. ובילדותי, בשנות ה-90, זכיתי לראות עשרות משחקים בלייב. שמספר 23 המקורי, הלו הוא מיכאל ירדן, ידוע בכינויו הלועזי, מייקל ג'ורדן, כן. אז תקלו מה הוא אומר, כך כתוב בוויקי ציטוט, אוקיי? התחלתי לתרגם את זה באנגלית, אז ראיתי שגם בעברית יש, אוקיי? אז ברוך השם, אוקיי? כך אומר מייקל ג'ורדן שמייחסים לו את המעמד של גאוט, כן? מה זה גאוט, ראשי תיבות? greatest of כל הזמנים, בכל הזמנים. החטאתי מעל 9,000 זריקות בקריירה שלי. הפסדתי כמעט 300 משחקים. ב-26 הזדמנויות סמכו עליי לקחת את הזריקה המכרעת במשחק ופספסתי. נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיי, וזו בדיוק הסיבה להצלחתי. כלומר, הצלחתו של MJ, שמספר 23 המקורי, נבע מהעובדה שהוא נכשל יותר מפעם אחת, אבל הוא לא פחד להיכשל שוב פעם. הוא המשיך לנסות ולזרוק ולזרוק, וזוכים לו את ההחטאות. זוכים לו את הווינשוט, את הזריקות ניצחון שלו. יש אנשים שנכשלים רק פעם אחת. וזהו, למה? כי הם פשוט לא מעזים לנסות שוב. זהו. קוראים לזה שבירת כלים, הקבלית, כן, אבל... הם לא מעיזים, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים. אנחנו, את הכלל, זה כלל חשוב עבודת השם, אנחנו אחראים על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות. וכפי שנהוג לומר אצלנו בעדה, you do your best, מה המשך? And God does the rest. אתה תעשה את ה... כן, you do your best, and God does the rest. תעשה את ההשתדלות, הוא יעשה את השאר. עד כאן לעז. מחזור ליידיש. הרבי מגור, גר הרבי, שואל, מאיפה לאותם אנשים היה את העוז, את התעצומות, לבוא בטענות כלפי שמיה? נישט פשוט. לטעון טענות לקדוש ברוך הוא? אלא אומר, ככה אם ראמת, אני קורא כתקתם מודגשים. אם ראמת, בעלותך, תפש פי זיין. אלא גנותם היה שלא השתקקו למצווה, שהתורה יצאת מרחוק, ומתשוקתם של בני ישראל נעשה מצווה, שעל ידי שאמרו למה נגרה ונשתוקקו, נפתח דרך חדש. אלא היית בגמרה, נושאי ארונו של יוסף היו, שהיו עסוקים במצווה, ומצווה אינה מביאה לידי מכשול. ועד הרבה, מצווה גוררת מצווה, ומכוח זה חידשו אתה פסח שני. האם ראמת שם דגש על סיבת התאומה של אותם אנשים? הם נטמעו לצורך מצווה. ממילא הייתה חדרו במהבנה שלא ניזוקים ממצוות. שליחי מצווה אינם ניזוקים, לא בא לי חדר הרבה חובר אותם. מצווה גוררת מצווה. הם היו נושאי ארונו של יוסף. ואין לי ספק שזה לא סתם שהם היו נושאי ארונו של יוסף, ולכן הם הושפעו דווקא מדמותו והלך רוחו הפנימי של יוסף ה... הצדיק. ליוסף הצדיק לכאורה היו את כל הטענות שבעולם, יותר מכל אחד אחר, למה לכאוב ולמה לא לעבוד את השם. האחים שלו התנקרו אליו, אמא שלו מתה, האחים שלו מכרו אותו לעבדות, הוא עצמו בכלל לא יודע, אולי אבא שלו היה במעל, כי אבא שלו שלחה ושלחה, נכון? ולכן כל השנים שהוא משנה למלך הוא לא מנסה לאתר את אבא שלו. שר המשקים שוכח אותו, אשת אדונו של פוטיפר מרמה אותו, מתאווה אליו, זורקת אותו לבור על אוהב על בכפו, הוא נמצא בתומת ארץ מצרים, ערוות הארץ, מקום של הפקרות מינית, וגם כשהוא עולה לגדולה, אני מניח שלא היה לו זמן לדפיו ימי, נכון? בכל זאת הוא מנהל את המעצמה, האימפריה הכי גדולה באותו עולם, באותו זמן, והוא מנהל אותה בזמן המשבר הכי חמור של האנושות מאז המבול. ברור לי שהעבודה כזו דורשת שעות עבודה מאומצות ורבות. ובכל זאת יוסף הוא הצדיק. זה לא רק שהוא צדיק בגלל אירוע חד פעמי של פוטיפר של שמירת היסוד. יוסף לא משלים עם רוע מר גורלו. הוא עבד את השם כמו שצריך. לכן הוא נקרא הצדיק. כפי שעבר לי אבי מורי. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. כן? ויאמר השם אל יצחק, גור בארץ הזאת. ויאמר השם אל יעקב. וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל אהרון. לכל אבות האומה הגדולים, השם מדבר איתם. יוסף, זה שקיבל ארבע פרשיות, וישב מקט ויגש וירחי. אין פעם אחת, ויאמר השם אל יוסף. ויבוא השם אל יוסף בחלום הלילה, אל תירא, אנוכי ארד עמך, ואנוכי ארחה גם... אין! אפילו בחלומות שלו, מה הוא רואה? שמש ארך כוכבים ושיבולים, מעלמים עלומים. השם מעולם לא דיבר עם יוסף הצדיק. זה להיות צדיק. עכשיו השם מדבר איתך, הוא ולוקים כמו אני ואתה, מה הבעיה? ליד השם, ליד הרבה, כולם צדיקים. אבל להיות יוסף? אז ממי למדו האנשים לטעון טענות? לא להסתפק? לזעוק, למה ניגרה עם הנוסים? הם נטמעו ליוסף הצדיק. וממנו הם למדו לא להתייאש. גם אם זרקו אותך לבור, אם נכשלת ונפלת באשמתך, או שלא באשמתך, רק תאמין ותזעק ותוכל להפוך בין רגע מעבד בבור למשנה למלך. הזכרנו מקודם את הקושיות של רבי מאוסטרובצה. אז עכשיו נוכל לעלות עליהם ונתחיל לסכם ולסיים. שאלה ראשונה, צדיקים אינם מתאמים, אז למה הם נדחו בשכך להקריב? שאלה שנייה, הם ביקשו להקריב במועדו בתוך בני ישראל, וקיבלו תשובה שיקריבו מתי? far away, כעבור חודש, י' אייר. שאלה שלישית, למה לא כתוב שבאמת ישמו את הדין ועשו פסח שני בי' אייר? ואומר רבי מוסוף את החידוש עצום, בעקבות הטענה שלהם התברר להם שהם לא טמאים. הם לא טמאים, כי מי נסו? צדיק, וצדיק לא מטמא. ממילא לא נכתב שהם קיימו פסח שני בי' אייר, כי מתי הם קיימו פסח שני? הם לא קיימו. הם עשו פסח ראשון עם כולם, במועדו, בתוך בני ישראל. פשט, פיפה. אבל בגלל התשוקה שלהם, התחדש פתח לאלו שבעתיד יהיו טמאים. ולכן פסח שני זה לא על ההווה, בזמן שנה שיש ביציאה ממצרים, זה על העתיד. כל שנה בי"ד באייר יש הזדמנות. לתאריך הזה, במהלך הדורות, בהשגחה פרטית מופלאה, התקבע להיות יום ההילולה של מי, מכירים? איזה דמות? אז כל הם יודעים, י"ח באייר, ל"ג בעומר זה ההילולה של רשב"י. אבל מי חוגגים את ההילולה שלו בי"ד באייר? רבי מאיר. נכון, למען האמת זה לא ההילולה שלו, כבר יש עדויות מהשוטים שבעצם ההילולה מירושלים למירון, אז כבר היו מגיעים בי"ד לטבריה, ואז עולים קבר רבי מאיר בעל הנס, ומשם ממשיכים למירון שלושה ימים, מגיעים ל... אבל בעומק יש קשר מהותי ועצמותי בין פסח שני לרבי מאיר. עניינו של פסח שני ראינו, זה לא להתייאש, לא לאבד תקווה. תמיד אפשר לתקן, נכון? בבלי קידוש נף למדבר. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קוראים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. שנאמר בנים שחלים מהם, ואומר בנים לא אמון בם. ואומר זרע מרעים, בנים משחיתים. וכולי. אצל רבי מאיר בנים זה לא רק עניין גנטי. זה עניין גנטי רוחני. גם אם הם בנים משחיתים או פושעים או רשעים, הם עדיין בנים. בנים תמיד נשארים בנים. אבל כמו מי נפסק ההלכה, יש לנו קיים הלל. רבי מאיר, רבי יהודה, הוא יפוסקים הלכה תמיד, כמו רבי יהודה. אז אל תביא לי פה חסידות רבי מאיר. רבי מאיר לא נפסק להלכה. זאת אומרת, עם כל הכבוד, למה רבי מאיר מתאר את השרת וקוף נון טעמים, לא ידעו חכמים לסוף דעתו, לא פשוט, נכון? עם כל הכבוד לכל ההתלהבות החסידית, הלוכה, תעלה פסיקה. אבל פה בא רשב"א, לא תגידו, רשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, גדולי הראשונים, לא תגידו הפירוש של הש"ס בשו"ת. לא נקרא את השו"ת עכשיו. רק אני אגיד את השורה התחתונה, את הקטע המודגש. שו"ת הרשב"א, מי שרצה להכיר בבית, או בדף המקורות, שהם בתיאור של השיעור מופע ביוטיוב, שו"ת הרשב"א חלק א', סימן קצ"ד ד', מיטיבי לכת, גם בחלק א', סימן רמ"ם ב'. אומר הרשב"א, ואף על גב דרבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, אחא רבי מאיר קראי כדייק. ולכן אומר הרשב"א, זו המחלוקת היחידה בש"ס, שפוסקים כמו רבי מאיר ולא כמו רבי יהודה. במחלוקת לגבי היחס לבנים, מכריעים כמו רבי מאיר, גם שרבי יהודה חולק עליו. למרות שהם בנים משחיתים, הם בנים. הם לעולם לא השתנו מהטייטל של בנים, ולכן תמיד הם יכולים לחזור לאבא שלהם. הם יכולים לטעון טענה לאבא שלהם, הוא יקבל את זה כי הוא אבא שלהם. על כך מוסיף רבנו משה מקוברן, שזו הסיבה שיש בעם ישראל צרות או בלגן, אז מה צועקים, מה מתפעלים? אלקד רבי מאיר ענני, דווקא רבי מאיר. כי הוא יודע שגם אני בבוץ, ואני בתינופת, ואני שוחה בצרות ופגמים שהבאתי על עצמי, מעצמי, בעצמי, בגללי, אני עדיין בן לפי רבי מאיר. אז אני יכול לצעוק, יש לי תקווה. ועל כך דורש המגיד מקוז'ניץ. בדרשת חז"ל בסיפור על רבי יהושע ורבן גמליאל, שרבן גמליאל הכריח את רבי יהושע לבוא אליו במקלובת תרמילו ביום הכיפורים שחל לפי החשבון שלו, נכון? מרבי קיבה הלך לפייס את רבי יהושע, דתניה, ראש השנה דף כ"ה עמוד א'. הלך רבי עקיבא ומצא לרבי יהושע שהוא מיצר, וכולי וכולי. אמר לו אמור, כן, מה זה אומר לו? הרי אומר, אתם, 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 שלוש פעמים. אתם אפילו שוגגים. אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעין. אז אומר לו, הרכיב אני חמתני. על הפסוק בחומש ויקרא, אלו מועדי אדוני אשר תקראו אותם במועדם, דושים חזל, במקום המילה אותם, צריך להבין את זה אתם. למה שלוש פעמים אותם כתוב פסוקים שם? אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעין, נכון? אומר היה מגיד מקוז'ניץ, אם שכתוב אותם, דורשים אתם אפילו שוגגים, מזידים, אפילו מוטעין, אז שכתוב בפסוק בנים, אתם! לא צריך את הדרשה של אותם, אז לא, כל שכן, אתם, בנים אתם אפילו שוגגים. בנים אתם אפילו מזידים. בנים אתם אפילו מוטעים. על אחת כמה וכמה. נסיים בתיאור המרגש שרבי לוי יצחק בנדר, זכותו מגנה עלינו. גדול חסידי ברסלב, שבעצם החיה את ברסלב אחרי השואה ממעתיקי השמועה, שהוא היה שנים באומן עוד לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ובעצם כל שיח ספקות של השיחות שלו במיכל הערבית, שהעתיקו את כל השמועות מה היה שם, כי כולם, הכל נחרב. וכך הוא כותר על יצחק בנדר, שסיפר לו רבי ישראל ויינברג, זכרונו לברכה, שפעם, כשבא לציון רבנו הקדוש באומן, שמע את רבי יחמי טולצ'ין. רבי יחמי טולצ'ין זה דור שלישי לברסלב. שלנו רבנו, מוארנת, רבי יחמי טולצ'ין. אז הוא ראה את רבי יחמי טולצ'ין שעומד על הציון של רבנו באומן, וחוזר בדברי תפילותיו בקשתיו על התיבות. למה ניגרע עם, תיקון, עם ניגון הטעמים שעליה בנעימה ותורות נפלאה, כמה וכמה פעמים ובהשתפחות הנפש. ועל פי המבואר בספר כתבי הלכות, עניין צעקת למה ניגרע. הוא רואה את רבי נחמן מטולצ'ין, גדול חסידי ברסלב דאז, על הציון מתרפק בדמעות. למה ניגרע מונח רבי, למה ניגרע, למה ניגרע. גדול חסידי ברסלב, מה הוא צועק? למה ניגרע? למה ניגרע מלהתפלל כמו שצריך? למה ניגרע מלעבוד את השם כמו שצריך? למה ניגרע מלא לכעוס? למה ניגרע מלהתפלל? למה לא ניגרע? מכל דבר, למה ניגרע? אז ראינו היום הרבה מאוד פרשיות, הרבה מאוד שאלות שעולות מפשט הכתובים פרשת פסח שני. פרשייה פלאית, שאף פי שכבר הוסבר, שהיא לא בהכרח התקיימה בפועל במדבר, כי ראינו שבסוף הם לא עשו, כי לא היה צורך, כי הם לא נטמעו, נכון? הרי הפרשייה הזאת היא צריכה להתקיים, והיא מתקיימת, אבל היא צריכה להתקיים אצל כל מי שעובד השם מדי יום ביומו, לא רק ביהודה לדייר. אבל אסור, חפירי לך ושלום, שתחושת הכאב, תחושת הצעקה חלילה, יוביל אותנו לדכדוך. אלא צריך שהתחושה הזאת, התחושות הללו, רק יעצימו את התביעה להשתלמות בעבודת השם. השתלמות המציאות לגאולה שלמה, בגשמיות, ברוחניות, בכל מרחבי החיים, ואז תביעת הלמה ניגרע לא תוליד מרירות. היא לא תייצר עוד כאב, אלא תייצר חג, מועד, שמחה. כי כאב אמיתי הוא לא מוליד דכדוך. יש לי כתובת, יש את הצדיק כמו אשר רבנו, יש לי את השם. וזה שיש לי למי לבכות, למי לטעון והוא מקשיב לי, זה יותר מהכל. על אחת כמה שהוא לא רק מקשיב, אלא גם פועל ועושה. לכן אני מאחל לכולנו, שנזכה כולנו לעבוד מדי יום ביומו לפי נושא ארונו של יוסף, על פי המתודה שלהם. ולא להתבייש לטעון, למה ניגרע? אני רוצה יותר. אני רוצה לעבוד אותך יותר. אני צריך, אני חייב. למה ניגרע? ואם זה יבוא מיום קדליבה באמת, יהיה לנו חג. אני לא, אין לי ספק. היום, מחר, עכשיו, מחרתיים על זה יהיה, בטווחים הללו.
Nine, 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 ay 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 ba 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 ay 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 na 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 ay 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 na 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 yam bam 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 ba ya na 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 ya na na ya na 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 o yo ye ya 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 na na ya na 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 ya ba 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 ay 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 na 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 ya na na ya 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 ni na na ya na ay 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 ba 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 ay 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 ni ya na na ya 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 ni ya na na. אני אומר את זה בכל שיעור, כמובן שקל לדבר על זה, לחיות את זה. לא, גם על זה צריך לטעון טענות, שנזכה ושנחיה בעזרת השם, הוא עוזר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.